דף, זה מה שלי. תודה רבה. אנחנו לומדים בשעה טובה פסקה ממזי. אתם זוכרים שאנחנו נמצאים פה במערכה של פסקאות שעוסקות בהתבוננות מיוחדת על הכפירה. כפירה זו מחלה נוראה, וודאי כשאנחנו מתייחסים אל התוצאות ההרסניות שלה כפי שמתגלות במהלך הדורות. בזמנו של הרב התחילו התוצאות של הכפירה להיראות, ובמידה מסוימת הן הולכות ומתגברות במהלך הדורות, כל עוד לא נרפנו מן המחלה האנושה הזאת, כפי שהבאנו על דברי הרב על שלושת הדורות האחרונים, שמנת, אבית, הקסיטה, שדורות שמתחילים בחומרנות וכפירה ומגיעים לידי ריקנות וייאוש. ומלבד התוצאות הקשות של הכפירה, עצם העובדה הזו שהאומה, שכל סגולת חייה, כל עניינה של האומה הזאת, זה לחיות את דעת אלוקים בארץ. הרי דווקא לפי המבט שאנחנו לומדים פה בספר אורות, להתבונן על האומה שלנו כאומה שאישיות שלה, עיקר סגולת חייה זה באמונתה. כמו שאמרו הראשונים, הרס"ג, אין אומתנו אומה אלא בתורותיה. מה שעושה אותנו להיות האומה המיוחדת שלנו, והאישיות, האופי המיוחד של האומה, שהוא תמון בסגולתה, בסגולת חייה, שזה להיות שכינה שייכת על התורה. לפני שאנחנו לומדים בצורה כל כך שיטתית את דברי הרב, נכון שעניינה של האומה זה לחיות את התורה, אבל זה יכול להתאפס גם בתור ציווי. אנחנו מצווים להתנהג על פי התורה. יש דורות שלא מתנהגים על פי התורה, צריכים לקבל עונש. לפי מה שאנחנו לומדים פה בדברי הרב, כמובן זה לא חידוש של הרב, זה מופיע בחז"ל, ומופיע בדברי הנביאים, ומופיע בדברי חז"ל, ומיוסד על יסוד הכוזרי. כמה חשוב ללמוד כוזרי, שמלמד אותנו שהקשר של האומה אל התורה הוא קשר טבעי, סגולי. כמו שאומר הרב, אתם מכירים את הפסקה הזו באורות ישראל, שאנחנו חיים מפני התורה. אנו, כלומר כנסת ישראל, חפצים לחיות מפני המגמה המוחלטת שבהוויה. הרצון שלנו לחיים והרצון שלנו של האומה לקיים תורה, זה לא שתי רצונות שונים, זו סגולת חיים. אז התופעה הזו של הכפירה, גם אם היא לא הייתה באה בדור התחייה, כי אני רוצה לתת איזה רקע לפסקה. אנחנו הרי לא לומדים דברי הרב רק כסופרים מאות, ככה. אנחנו, דברי הרב הם כשיטה. והשיטה הזו היא צריכה להוביל לנו איזה קו מחשבתי. כשאנחנו מתבוננים על האומה, כפי שהרב מלמד אותנו איך להתבונן על האומה, לבונן את פרופיל האישיות הזו של האומה. שהקשר של האומה לתורה זה קשר כמו של האדם לאישיותו. האדם ואישיותו זה דבר אחד. אין אדם, אי אפשר לדבר על אדם בלי האישיות שלו, אם האישיות הזו מתגלה, אם האישיות הזו לא מתגלה, אבל האדם ואישיותו זה דבר אחד. כשאנחנו מדברים על האומה והתורה, זה גם דבר אחד, כי התורה זה אישיות של האומה, האופי של האומה, עניינה של האומה, הנקודה שלה היא מסרה את הנפש במשך כל הדורות, הדבר שהאומה גילתה שלמענה, שווה לה לחיות, כי זה הדבר שנותן לחיים, זה אמונתה, תורתה, קידוש שם השם בחיי העולם הזה. כל מה שאנחנו לומדים בדברי הרב, זה לא שהקשר אל התורה הוא מתחיל אחרי שאנחנו חיים מה מוטל עלינו לעשות, שזה עצם חיינו, נכון? אז איך אפשר לתפוס את התופעה הזו של כפירה שהיא ממוטטת את כל הבניין במשך כמה עשרות שנים? האומה הזאת היא עיקר הזרם המרכזי שבה היא הזרם שמוסר את נפשו על התורה במידה כזו או אחרת, אבל במשך כל הדורות, במשך 2,000 שנה שהאומה חיה, מזמן מתן תורה ועד תחילת ימי השכלה. והנה באו ימי השכלה שבפרספקטיבה היסטורית אנחנו מדברים על תהליך שהוא שייך לכלל האנושות. ופתאום בתוך האומה שלנו מופיעה תופעה כזו שהיא לא תופעה קשה לעיכול בגלל שזה נגד התורה. זה לכאורה איך אפשר להתבונן על תהליך הכפירה שהוא ממוטט את כל אופייה של האומה, זה נגד כל מה שאנחנו יודעים על האומה הזו. אם אנחנו מתבוננים על הכפירה של האומה, כבר הכפירה של בתור זרם מרכזי, תמיד היו שוליים כאלה איברים מדולדלים, כאלה שהשתמדו, אבל פה מדובר על זרם מרכזי. הרב אומר לנו כלל, מופיע בכמה מקומות, שאתה רואה תהליך שעובר בתור זרם מרכזי בקיבוץ, תהליך לטובה, אתה לא יכול להתעלם ממנו. זה לא דבר שולי. כלומר, זה דבר שהוא, זה חלק מאופייה של האומה. יכול להיות שזה מופיע בצורה עקומה, אבל כשאתה רואה תנועה, אם זה תנועה של איש אחד, זה היה כמה אנשי שוליים, זה לא כל משהו שאומרים, זה דבר שצריך להתייחס אליו בתור דבר שהוא חלק מסרטט איזה קו מקלסטר הפנים של האומה. אבל כשאתה רואה במהלך הדורות, זה קבוצה מרכזית שתופסת מקום לאורך זמן, שיש לה איזה עומר מסוים, ודאי שעומר הזה זה איזה קו מקלסטר הפנים של האומה. יכול להיות שהוא מופיע בצורה עקומה מטושטשת, יכול להיות שהוא מופיע דרך הרבה צינורות שמבלבלים אותו, אבל אתה לא יכול להתעלם ממנו, צריך לחקור אותו. כי דבר שהוא מופיע בקיבוץ ודבר שהוא מתקיים לאורך זמן, הוא נובע מהאופי. עכשיו אנחנו מדברים לא על איזה תופעה שולית, גם אנחנו לא מדברים על תופעה עיקרית, אבל שתופסת איזה נקודה אפיזודית צדדית, כן? בסדר, נגיד יש תנועה של פמיניזם, זה תנועה, זה נגיד, זה לא, זה סעיף מאושיות חיינו, זה לא עצם אושיות חיינו. פה אנחנו מדברים שמשך עשרות שנים יש תופעה שביחס למה שאנחנו לומדים על האומה, זה בגידה, זו פגיעה בעצם אופייה של האומה בנקודת חייה. משל למה הדבר דומה? כמו תראה פתאום קבוצה של בני אדם שמתנהגים כמו זאבים, כלומר מתנהגים נגד צלם אלוקים שלהם. זה ברמה הזאת זה דבר, אני מדבר עוד לפני שזה דור התחייה, לפני שאנחנו מסתבכים בזה שזה דור התחייה, ומצד אחד הדור הזה זה דור שהוא מממש על פניו, הוא מממש את ההבטחה ההיסטורית שאנחנו מצפים אליה במשך 2000 שנה, שהנביאים יעדו לנו שתבוא הבטחה כזו, וברור לנו שכשעם ישראל חוזר לציון בקיבוץ גלויות, זה שהתקיימו דברי הנביאים בימיך. זה מצד אחד. מצד אחד הדור הזה זה דור התחייה, זה דור שמתגלה בו פלא היסטורי שאין כמוהו, שאומה מתעוררת לתחייה מקברותיה אחרי 2000 שנה, אין אח ורע לזה בהיסטוריה, ובייחוד שהנביאים של אותה אומה ניבאו על זה במשך 2000 שנה, לפני 2000 שנה. זה מצד אחד מדהים, מצד שני באותו דור קורה תופעה שהיא לא רק תופעה קשה, כי אנשים עושים נגד תוירו, אנחנו לא אוהבים שאנשים עושים נגד התורה ונגד הלוכה, ויש לנו בעיה פה עם צניאס, זה לא הבעיה הזו, הבעיה של הכפירה, שלאור מה שאנחנו לומדים על האומה, הכפירה זה תופעה בלתי נתפסת. פשוט בלתי נתפסת. אתם הרי למדתם מאמר הדור, אני מקווה. ואתם צריכים להבין, לפני שלומדים את מאמר הדור, ותוך כדי שלומדים את מאמר הדור, צריך להבין את הפרובלמטיקה, את הבעייתיות בתפיסת הדור, דווקא לאור שיטת הרב. לאור מה שאנחנו לומדים בכוזרי, ובמאמרל, ובאור החיים, שכמובן הכל על פי דברי הזוהר הקדוש, ועל פי דברי רבותינו, ועל פי התנאים, על פי רשבי, שלימד אותנו שכל התורה זה למען עם ישראל, כי האישיות של עם ישראל זה תורה, כי מהעץ, מהעני, התורה היא בשביל ישראל, לא ישראל בשביל התורה, כי התורה זה אופייה של האומה. כמה למדנו על הדבר הזה, נפלא. אז למדנו עד כמה קיום התורה הוא עצם אופייה של האומה. לאור זה, בלתי אפשרי, בלתי אפשרי לתפוס את תופעת הכפירה כתופעה שהיא הזרם המרכזי של האומה, ועוד בדור התחיל. אתם מבינים את הפרובלמטיקה בזה? זה כואב להתבולן על זה. זה כואב כי זה בפועל כואב, אבל זה סתירה מניובי במחשבה. ככה צריך לעמוד מול התופעה. אז הרב מטפל בכפירה הזאת בתור תופעה בכמה מקומות, ופה יש מערכה של 4-5 פסקאות שעוסקות בדבר הזה, ואנחנו עוסקים בזה עם את התפקיד של זה, את זה שזה דווקא התפירה זה נועד להם, ולהעלה גדולה, המתקה, להעלה, כמו שלמדנו. אתם צריכים ללמוד, רבותם, אנחנו עומדים אורות. כן? צריכה להיבנות פה איזו שיטה של מחשבה. לא מביא פה פסקה או פסקה, לא מביא, כן? יש פה איזו שיטה, הרב פה במשך 4-5 פסקאות, כן? ממדלת, קצת גם ממגימל, אבל בעיקר ממדלת, ממדלת, ממי, ממב, ממזיים, זו סוגיה של כפירה בדור התחיל. אז קודם כל, כשניגשים לסוגיה הזו לאור דברי הרב, צריך להבין פה את הפרובלמטיקה, את הפגיעה בתפיסה, בהתממה המחשבתית של הדור הזה. עכשיו, לאור זה אנחנו עובדים כל מיני התבוננויות של הרב, ולאור זה אנחנו מגיעים לפסקה ממזיים. האמת היא שכאין הדבר הזה, הרי הסוגיה הזאת היא סוגיה שאנחנו פגשנו אותה כבר בקוזרי, למרות שהקוזרי נכתב עוד לפני הדורות שלנו כמובן, אבל ביחס לסוגיה של חטא העגל. כי חטא העגל זה עוד תופעה בלתי נתפסת כמו התופעה הזו של הכפירה. עלובה קלה המזנה בתוך חופתה. אפשר להבין את הדבר הזה שהקלה, כן? הקלה שבתוך חופתה שניסית עם המלך. לא מדובר שהיא ניסית עם איזה בן כפר שהיא אנוסה, שהיא ניסית עם המלך, כן? בתוך החופה שלו היא מנהלת. זה בלתי אפשר להבין את הדבר הזה. זה או נובע מחולי נפשי נורא, או נובע מגד. איזה חטא של גדולים. אז שם הכוזרי, משם מתחילה הסוגיה. אתם רוצים לערוך סוגיה, אתם מתחילים את הסוגיה משם. חטא העגל, זו סוגיה שהכוזרי מטפל בה, וזו סוגיה שהכוזרי מלמד אותנו, תשמע, חטא של גדלות, זה לא, זה חטא יותר קשה. לא אומר שזה חטא לא קשה. זה חטא קשה מאוד. ביום פקדי ופקדתי, אנחנו בכל הדורות כולם משלמים על החטא הזה. אבל זה חטא של גדלות. תבין שהמציאות הזו של דור, שבעצם הוא מקבל תורה, חוטא בעגל, אי אפשר להבין אותו כחטא של קטנות. זה לא שייך בכלל. אם אתה תבין את המציאות, תעשה את הדיאגנוזה לנפש של הדור, הנפש, רוח, נשומה, של אותו דור, של מעמד הר סיני, ותבין את המעמד, כפי שאנחנו עומדים עוד מעט לקבל תורה, ואת מה שמתרחש ב-40 יום שאחריו, עד י' ז' מתמוז, לא תוכל להבין את מה שקורה ב-י' ז' מתמוז, וטוב, מה יעשה קטן? חטא של גדלות זה לא חטא פחות חמור. זה חטא חמור מאוד. ויש עליו מחירים במהלך דורות. אדרבה, הפוך, חטא של קטנות, זה חטא של חי שואל. אתה עובר את החטא מחבר. חטא של גדלות הוא מלמד על פגיעה בשורש. לכן התיקון הוא במהלך של דורות. אבל צריך להתייחס אליו אחר. זה מה שאנחנו לומדים פה בפסקאות שלנו, ובייחוד בפסקה שלנו, פסקה ממזי. מפני שהציור של גדולת האור האלוהי הוא גדול מאוד בפנימיות הנשמות של דור האחרון. אתם מבינים? מה באתי לומר? אז תראה, לפני הפסקה, אני רק באתי לומר, אני רק... כי לפעמים לומדים אורו, זה איזה קובץ כזה של פסקאות, שעושה בכל מיני דברים, כולם קוראים אורות התחייה. אורות התחייה זו שיטה. זו שיטה שרבינו הרב ציודה ערך מתוך כתבי הרב, הרי הרב לא כתב אורות התחייה, הוא כתב פסקאות בכל מיני מקומות, והרב ציודה ערך את זה, בפקודת הרב. האורות יצא בזמן הרב. וזו שיטה שרב ציודה ערך מתוך כתבי הרב, איך מחות השדרה, איך להתבונן על מהלך התחייה. זה מתחיל מהסוגיות היסודיות בכלל מה זו תחייה. אלה פסקאות, איך האומה צריכה מסודר את הפסקאות הראשונות, שזה למדנו, לא יודע אם זה הייתם בישיבה כשתכנו מזה, כן, זה לפני הרבה זמן, דרך כל הסוגיות, יש פה חטיבות חטיבות. וכל האם בית הפרוקים הללו, יש פה כל הפסקאות הללו, כן, של עין בית הפרקים, שם עין בית, כן? לא סתם יש פה 72 פסקאות. 72 פסקאות שעסוקות ליצור את השיטה שאנחנו מלקטים מתוך דברי הרב, איך התבונה מהלך התחיל. וצריך ללמוד את זה כשיטה. צריך ללמוד משהו מאוד בזה. אז אנחנו, זה נפרס על פי הרבה שנים, וקשה לעשות את זה, אבל אנחנו לא עושים את זה רק בשיעור שלנו, יש עוד שיעורים נפלאים, וכל לומדים בחברותות, ולומדים כמה פעמים, אבל אני באמת אומר לכם, רבותה, יש פה איזה שיטה. לכן, ארבעת הפסקאות הללו, צריך ללמוד אותם כמערכה. ארבע פסקה אחת. ארבע פסקאות שעוסקות בנקודה הזו. אבל כדי להבין את החידוש של הרב, צריך קודם כל לעמוד מול, מול השאלה שתדקור. אם זה דוקר, ואם, כך שמעתי מרבותינו, אתה לומד מהר"ל. הרבה פעמים מהר"ל מתחיל בשאלה, אם אתה לא מבין טוב את השאלה, אם זה לא כואב לך, לא תדע את התשובה. לא תבין טוב את התשובה. כך זה תמיד, הרב כותב במאמר הפליאות וזה. שזה, פה, תבין, אתה צריך להבין שהכפירה מציקה לרב הרבה יותר ממה שמציקה למי שלא תופס את הרב, את האומה כמו שהרב תופס. מי שתופס את האומה כמו שהרב מלמד אותנו לתפוס, תופעת הכפירה עוד יותר בלתי נתפסת. והיא מכריחה אותנו להתבונן אחרת עליה. יפה, אז אנחנו חוזרים לפסקה שלנו. פני אשר הציור של גדולת האור האלוהי הוא גדול מאוד מפנימיות הנשמות של דור האחרון של עקבה דמשיכה. במידה כזו שאין להן עדיין הסתגלות איך להנהיג את החיים הממשיים על פי גודל עליון כזה, מתוך כך באה הכפירה ואיתה הדלדול הרוחני הדומה לחורבן. לכפירה יש תוצאות. התוצאות זה הדלדול הרוחני הדומה לחורבן שאנו רואים בדורים. אבל דרך הרפואה הוא רק להרבות כלים, הסברות, תוכניות, המועילים לסול דרכים בשביל הסתגלות מעשית על פי האורות היותר עליונות, היותר עליונים. ומתמזג באה גם כן הדרישה גדולה לחירות הרוח ואימוץ הגוף. כי רק רוח חזק ואמיץ וגוף בריא ואיתן יוכלו להכיל בתוכם בלי זעזוע את ההערות היותר עליונות. ולעמוד במעמד האיתניות הראוי לחיים פועלים מלאים עוז של יצירה ולהמשיך מתוכן המשכות של אורחות חיים מתוך צירוף פנימי. כל אלו הכנות דרושות הן לתשובה השלמה העומדת אחר כותלי. זו הפסקה. אפשר לחלק את הפסקה בעיקרון לשתיים או לשלוש. החלק הראשון, הרב מסביר את הגורמים לכפירה. גורמים של גדלות. גדלות עצומה עומדת מאחורי תופעת הכפירה הזאת. הגדלות הזאת זו גדלות ששייכת במיוחד לדור אחרון. הדור שלנו נקרא בדברי חז"ל, קודם בתורה, נקרא בפרשת האזינו, מופיע דור אחרון, ובדברי חז"ל, במקורות הקודש שלנו, וגם בדברי הרב, כמה פעמים נקרא הדור שלנו דור אחרון, או דורות אחרונים. הדור שנאמר עליו שמן תעבית הקסיטה, זה נקרא דור אחרון. והגדלות הנשמות של הדור הזה, הוא מוביל, הוא בא ביחד עם המתח הרוחני הבלתי ניתן לפתרון במצב שלנו. אני סוקר את הפסקה באופן כללי. הדור הזה ששייך לגדלות עצומה של הופעת התורה, נטבע להופעת תורה ממין אחר שלא היה בדורות קודמים, והגדלות הזו כשהיא מופיעה בלי כלים, כלומר בלי תורה שנלמדת באופן מתאים להיפגש ולספוג את הגדלות הזו, היא מובילה לכפירה, ואיתה הדלדול הרוחני. זה החצי הראשון. החצי השני, מה עושים? דרך הרפואה היא, רואים שהרב בא לשלול, אבל דרך הרפואה, אל תחשוב שדרך הרפואה זה לזרוק את הדור, לצוק על הדור, לא. דרך הרפואה הוא להרבות כלים, הסברות ותוכניות, כלומר, לחדש חידושים עצומים בתורה, שיהיו מתאימים להופעת האורות הנשמתיים. אתם רואים מה כתוב פה? כתוב פה שההתחדשות בתורה באה בעקבות חידוש הנשמות. קשבי, נכון? שהופעת התורה זה בא אחרי הופעת האומה.
אבל ההסברות?
הסברות זה חידושים בתורה, כן? חידושים בתורה. דרך אגב, אני אומר פה בסוגריים, אחרי הפסקה הזו, מפסקה ממחת, יש פה סוגיה כביכול אחרת, אבל אני נשאר בסוגיה הזו, התורה של דור התחייה, חידוש תורה. צריכה להתחדש תורה. תורה חדשה מאיתי תצא, כמו שכתוב במדרש, שהקדוש ברוך הוא אומר, לשעבר, תורה נתתי לכם, נתתי לבוא חיים ממנו. זה מבואר פה בפסקאות. חידוש בתור. הופעת התורה, תורה קדם, לא משנה פה, זאת נלמד על זה עם הרצאה שלנו. אבל אנחנו מגיעים לזה, קודם כל, שהרב מגיע לזה מתוך הכפירה, אנחנו חייבים לחדש על הרבות כלים. ואומר הרב, יחד עם זה בא דבר שאנחנו מוצאים אותו בדורנו, תופעה חיובית, הדרישה לעניינות הרוח ובריאות הגוף, התעניינות הגוף, כדי להגיע אל התורה הגדולה הזו שלא היו יכולים להגיע אליה בדורות קודמים, תורה הערה בלי זעזוע. מצוין. זה, ולזה הרב קורא תשובה שלמה, נכון? זה פחות או יותר המבנה של הפסקה. עכשיו צריך ללמד את הפסקה הזו אחת לאחת. זה המבנה של הפסקה, זה מובן. כך אנחנו בדרך כלל עושים, קוראים את הפסקה, אחרי זה בונים למסגרת, עכשיו משתדלים להתבונן בדברי הרב בפנים. אומר הרב, מפני שהציור של גדולת האור האלוהי הוא גדול מאוד בפנימיות הנשמות של דור האחרון של עקבתא דמשיחא. כלומר, לדור האחרון של עקבתא דמשיחא יש נשמה, נשמה מאוד גדולה. פנימיות הנשמה, יש מה שמתגלה, מה שמתגלה זה מתגלה כבר בסבכי. הפנימיות הנשמה של דור האחרון של עקבתא דמשיחא יש לו גדלות מיוחדת. מה הגדלות שלו? התפיסה שלו את אלוקים. זה נקרא הציור האלוקי, הציור של גדולת האור האלוקי. התפיסה שלו את אלוקים, למה הוא מוכשר? נשמה, כמו שלמדנו, זה כמו תגיד, מה התפקיד? מה התביעה? למה הוא שייך? איזה תיקון הדור הזה צריך לתקן? הדור הזה צריך לתקן. הדור הזה זה דורות הללו, כמו שאמרנו ששלוש דורות בדור התחייה. שמנת אבית הכסית, ג' דורות אחרונים. אז זה דור אחרון, זה שם כלולי לדורות התחייה. דורות התחייה צריכים, הם שייכים בפנימיות נשמתם. פנימיות שם זה מדרגה, הכוונה, למה הם שייכים? לאיזה מדרגה, לאיזה מדרגה הם נטבעים? איזה מדרגה באים לתקן? חידוש עצום בגדולת האור האלוהי. זאת אומרת, כל הדברים ששייכים לאלוקים, להופעת אלוקות, צריכים להופיע בדור הזה במטבע אחר, במטבע של גדלות, זה מטבע אחר. צריכים עוד מה המטבע הזה? המטבע הזה, אומר הרב, צריך גוף איתן, צריך רוח אמית, צריך הסברות מיוחדות, הוא מחדש נבואה, הוא מגלה רקיע בתארתו, זה הפסקה הבאה, והוא מחדש תורה של כתב תורה שבלפני שהוא מוחדים, זה הפסקה שאחרי זה. מהו גדולת האור האלוהי? אבל גדולת האור האלוהי, באופן כלולי נאמר, כאן צריך להופיע לידי שלימות ההופעה של האור האלוהי בחיים. כל העולם הזה נועד כדי שהאור האלוהי יופיע בחיים בגדלות, נכון? אז השלימות של גדולת האור האלוהי, שזה סוגיה שצריך ללמוד אותה, אבל נאמר באופן כללי, שהאור האלוהי מופיע בתור נשמת חיינו, השראת שכינה, זה האמונה שהדור הזה שייך אליה. אמונה, כלומר, לאיזה אמת הוא שייך, לאיזה אמת הוא נטבע. הדור הזה, דור אחרון של עקבתא דמשיחא, פנימיות הנשמות שלו, כלומר, הגרעין הפנימי, למה הוא שייך, לאיזה תיקון הוא צריך לתקן, איזה מדרגת חיים הוא נטבע אליה, זו מדרגת חיים מאוד גדולה. הציור שגדולה האור האלוהי הוא גדול מאוד. הרב כותב במאמר ייסורים ממרקים, למדתי ייסורים ממרקים, הרב אומר במאמר ייסורים, מה? אז איך אומר במאמר ייסורים ממרקים? רבותיי, יש כמה דברים שעד סוף שיעור ג' אני עוד באמת אני אומר לכם, זה לא, זה לא אומר זה בצחוק, יש כמה דברים שעד סוף שיעור ג' צריכים לדעת אותם. זה דברים יסודיים, כמו מאמר הדו, לדעת אותם, לעבור עליהם. מאמר הדו, מאמר יסורים ממרקים, ואולי יש עוד כמה דברים. זה קודם כל, לא רוצה להגיד אותם מדי. זה, באמת אני אומר רבותיי, זה בסיסי. זה כמו לבנות ארגז של תוכח שאתה מכניס את הרכוש שלך. יש כמה דברים יסודיים, כמו אמונה באלוקים, צריך לברר אותה אמונה באלוקים. אפשר להישאר עם אמונה שילד קטן אדם נכנס לישיבה שלוש שנים ערלים לא יאכל, בסדר, עכשיו אדם עומד לגמור שיעור ג', יש כמה דברים יסודיים שהוא צריך קודם כל לבנות את הכלי הזה שנקרא האמונה באלוקים. האמונה הזו כל הזמן תתגדל. קודם כל, מה זה האמונה באלוקים? זה מאמר יסורים אלוקים. האמונה בדור, צריך ללמוד את זה, והאמונה בתורה, שיחות הרלצוי דקניין תורה ועוד דבר. אז זה שלושה דברים, או מערל נתיב התורה. מערל נתיב התורה, הרב צודה אומר, הרב טאו אומר בשיחות, כן? לא נראה לי מופיע לאמונת איתנו, אם לא זה מופיע בסירות לא לאמונת איתנו, כן? אני לא זוכר איפה זה מופיע, אומר, לבנות יחס לתורה, סירות הרב ציבור לתלמוד תורה, מהר על נתיבתו. אז צריך לבנות יחס לתורה, יחס לאמונה, יחס לדור. מה אמר הדור? מה אמר איסורים המרגים? ומהר על נתיבתו. זה באמת, באמת אני אומר לכם. למה אני אומר את הדבר הזה? כיוון שזה שלוש סוגיות יסודיות שעכשיו בתוכם אתה מתעלה, מתערבל. אחרי שלמדת מה זה המושג אמונה, ושהמושג אמונה זה מושג שכל הזמן מתחדש. ומתבלך, כמו פה, הרב אומר, עיקר האמונה נעוץ בשלמות גדולת אינסוף. זאת אומרת, האמונה זה לאיזה אלוקים גדול אתה שייך. כולנו מאמינים באלוקים, אבל השאלה באיזה אלוקים אתה מאמין? בכיתה א' אתה מאמין באלוקים של כיתה א', חלק כיתה ב', זה שיעור א' וזה. חס ושלום, חס ושלום שבשיעור א' אדם מאמין באלוקים של כיתה א'. חס ושלום שבכיתה שיעור ג' הוא מאמין עדיין בכיתה א'. כלומר, זה צריך כל הזמן להתפתח. המושג, לא המושג אלוקים עצמו סוי, על זה אנחנו לא מדברים. אבל אלוקים המשגיח, המשגיח, המתווה, המייעד דרך, הנותן ערך לכל הדברים, קבלת עול מלכות שמיים, זה צריך להתפתח. אז בלי שאתה לומד מאמר איסורים ומרקים, אין לך את ה... אין לך את הסולם. אתה לא יודע במה, באיזה סוגי אנחנו עסוקים. אנחנו עסוקים פה לבנות אמונה. מאמר הדור. רבותיי, באמת אני אומר לכם את זה. עד סוף שיעור ג' זה חייבים. ככה אני חושב, אני לא חייבים לשמוע. אני חושב שצריך את הדבר. מאמר איסורים ומרקים, לא חייבים עכשיו בעיון נמרץ. לדעת את זה טוב טוב. מסגרת, לדעת במה אנחנו עסוקים. שם אומר הרב, במאמר איסורים ומרקים, שזה הנושא של אמונה. אמונה לאיזה גדלות של ציור. מה אתה אומר, תדע? זה טוב מה שאני אומר? אתה מסכים? לא מסכים.
קראתי
חרודה, מתניה. אז הרב אומר, במאמר איסורים ומרקים, אמונה זה אמונה בציור, הציור של האור האלוהי. גדלות. עד שמגיעים לאמונה בשלמות אינסוף, זה שיא האמונה, זה האידיאל של האמונה. מתחילה כל הציורים הביניים, זה אמונה בוסרית, אבל לאט לאט אנחנו מתעלים בזה. אז הדור האחרון זה דור שבפנימיות נשמתו הוא נטבע לגדולת הציור האלוקי והאור האלוקי. מה זה האור האלוקי? כל הדברים האלוקיים שאלוקים נותן למשהו, תורה זה שייך לאור האלוקי, וכל דבר אחר כך ששאר לאור האלוקי, השמות האלוקיים, המידות האלוקיות, אחר כך הופעת האומה, כל זה, כשיש לך אלוקים קטן, אז כל מה שנובע מזה, שזה כל עולמנו רוחני, גם הוא קטן. כשהציור שלך הוא גדול, אז כל הדברים מקבלים ערך גדול. תדע, למדת את זה בפנקס י' ג', נכון? פנקס י' ג', יש פסקה כזו בהתחלה, נכון? כשיש לך ציור קטן על אלוקים, אז הכל קטן. כשהציור על אלוקים גדול, הכל נהיה גדול. אז הדור הזה, דור אחרון, זה דור שהציור שלו, כלומר התפיסה שלו, מה זה אלוקים? או מה זה אלוקים בחיים? מה זה אלוקות, מה שנקרא? מה זה אלוקים חיים? וההופעה של זה, בכל מה שמממש את זה, שזה נקרא הופעת האור האלוקי, זה הכי גדול. לכן, בגלל, זה נקרא אמונה. עכשיו, יש בעיה, אומר הרב. האמונה הזו היא נורא גדולה. או, אנחנו צריכים להיות שייכים לאמונה גדולה. צריכים להיות שייכים לבירורים גדולים. אבל אין לנו כלים כדי לממש את זה, לחיות את זה, להיות קשורים לזה. במידה כזו שאין להם עדיין הסתגלות איך להניג את החיים הממשיים על פי גודל יום כזה. זה לא הבעיה שאנחנו שייכים לגודל, אנחנו מאמינים בגודל, רק לא יודעים איך לחיות את זה. הבעיה היא ששייכים לגודל רק בפנימיות הנשמות. וכל החיים הממשיים שזה נקרא, הצד האופתי של הנשמה, הרוח, הנפש, השייכות לתורה, ההתבוננות של הלוחים, כל זה לא מתאים כדי לספור גודל כזה. הכל נובע מזה, כמובן, שלא התחדשנו בתורה. כי מהי התורה? התורה זה תורת אמת. התורה זה האמונה, האמנותה. זאת אומרת, התורה זה איך להתבונן, לימוד תורה. איך אנחנו מתבוננים על החיים כהופעת האמת הגדולה שאנחנו מאמינים באלוקים. אנחנו מאמינים באלוקים שאנחנו צריכים להתבונן על העולם כהופעת האלוקים הזה. מאמינים באלוקים קטן, אז אני לומדים תורה קטנה. מאמינים באלוקים גדול, צריכים ללמוד תורה גדולה. זה נקרא אמונה תכף בפסקה שאנחנו נלמד בקו מהקבצים, אמונה שהיא למעלה מהמידה. תקראו, יש לנו פה מקובץ א' ת' ר' מ' ו', זה ממש פסקה שהיא מקבילה לפסקה שלנו. אמונה יותר מהמידה מבלה עולם. להאמין, יש לכם איזה רבו ישראל? למי אין? אז חבל, תבין. קובץ א', ת' ר' מ' ו', כן. אמונה יותר מהמידה מבלה עולם. כלומר, להאמין בציור מאוד גדול, אבל שאין לך מידה, אין לך כלים, אין לך אוצרות, תבניות, מילים, הסברות, דרכי פעולה, ממשיים, מידתיים, שיכולים להופיע עוד. אז אמונה יותר מהמידה, אמונה שאתה לא יכול לגזור למידה, מבלה עולם. להיות קשור לאמונה כזו, זה מבלה את העולם. זה מכחיש את העולם. זה מפרק את העולם. ולא רק אמונה של שקר, לא שעוד אמונה של שקר, שלמעלה מהמידה אתה לא יכול לצביר אותה כי זה אמונה של שקר, אלא אפילו אמונת אמת. אדם קשור לאמת, אבל זו אמת כל כך גדולה, שעדיין החיים הממשים, המוסר, דרכי ההתבוננות, דרכי לימוד התורה, אדם לומד על, שייך לאמונה מאוד גדולה. נגיד, זה יכול להיות גם בישיב, אדם לומד באמונה על המרחבים העצומים, עצומים. עכשיו הוא ניגש לפרטי תורה, הוא לא מבין איך פרטי תורה מגלים את זה. הוא לא מאמין, הוא לא מבין, הוא לא מאמין. פרטי תורה נראים לו כל כך מצומקים לעומת כל הגודל הזה. אז לפעמים האמונה שהוא קשור אליה זה דווקא מבלה את כל התורה. זה מבלה את כל העולם שלו. בגלל זה הוא לא יכול לעסוק בפרטי תורה. לכן יש פרק ג' באורות התורה. נהגו חסידים ואנשי מעשה בחמשת הימים, ששת הימים שבין ראש חודש סיוון לשבועות, ללמוד אורות התורה. הייתי אומר לגמור אורות התורה. מה? אפשר לקרוא פרויקט. לא משנה. עכשיו, אני רק אומר, איך נאמר במשנה ברורה לפעמים, כל בעל נפש יחמיר על עצמו. יש בעל נפש. אין מה קצת אורות התורה. אז יש פרקים באורות התורה שבדיוק עוסק בסוגיה הזאת מכמה צדדים, מצידי צדדים. מכל מקום, אמונה יותר מהמידה מבלה עולם היא. לא רק אמונה של שקר, אפילו אמונת אמת. אבל כשהיא פועלת על הנפש היחידי, או הנפש הציבורי, יותר מהמידה שהיא צריכה לפעול. מה זה יותר מהמידה? יותר מעד כדי למזג את כוחה עם יתר הכוחות הרוחניים והמעשיים, הרי מטשטשת את העולם. אם אני מאמין בדבר שאני יכול למזג אותו, שהוא יכול להעשיר, להעמיק את מה שאני עוסק בו, אז האמונה הזו מגדלת. אבל אם אני לומד אמונה, והיא משייכת אותי למרחבים, שהם בכלל לא מתמזגים, בכלל לא מתערבים, לא מעמיקים את המידה הרוחנית והמעשית שהיא תעניינה של העולם. למשל, אדם לומד ניסטר, ניסטר מרחבים עצומים, זה בכלל לא פוגש. זה לא יכול להתמזג, לא יכול להעמיק את הלימוד הניגלה שהוא לומד, או את המוסר. הוא לומד מוסר, ובמוסר הוא לומד, יש לך יצר אורי תתגבר עליו. הוא לומד אמונה, באמונה, והוא לומד ניסטר, בניסטר אין בכלל רע. זה אמונה שהיא למעלה מהמידה, זה אמונת אמת. אולי זה אמונת אמת, לא יודע איך הוא לומד, אבל נגיד, הוא לומד אמונת אמת. אבל זה אמונה שהיא למעלה מהמידה. אז מה היא עושה? היא מטשטשת את הגבולות של המידות. כן? במידות זה הכל מדוד. יש טוב, יש רע, צריך ללחם ברע, צריך לאהוב את הטוב, כך תעשה ולא ככה, זאת תגובה יותר מדי חריפה, זאת תגובה פחות מדי חריפה. הוא לומד ניסטר, ובניסטר מתשטש, זה נקרא לבלות עולם. כן? זה מתשטש את הצורה. זה מתבלה המידות. אז הכל זה עולם מישמש כזה. כן? בגלל שהוא רוצה לשאר המחבים. זה אמונת אמת. אבל היא מבלה. היא הורסת את העולם הממשי. אני צריך ללמוד איך להיות שייך לאמונה גדולה, אבל שאמונה הזאת תהיה הנשמה. תעמיק, תיתן עוז, תיתן איתניות לחיים הרוחניים והמעשיים המידתיים שמופיעים במידה. אני צריך תמיד ללמוד אמונה כזאת שהיא הנשומה של מה שאני לומד בניגלה, מה שאני לומד במוסר. אם אני, החיים המוסרים שלי צריכים מדרגה אחת של בניין, והאמונה שאני לומד רב צדוק או דברים כאלה, זה בכלל זה שייכים לכלים אחרים. אז זה אמונה שהיא למעלה מהמידה. היא למעלה מהמידה של החיים שלי. כן, חביבי.
אני יודע, אני תכף.
תמיד השאלה הזאת. אני לא יודע איך אתה יודע, זה יושר הלב. צריך לדעת, אדם יודע. איך הוא יודע? לומד את הכללים של הפסקה. עצם זה שהוא לומד את הכללים, זה כבר עוזר לו לדעת. שתיים, סימן, אם הוא רואה שזה מכה בו יראת שמיים, גם באופן הוא לומד אמונה, בגלל זה הוא פחות מקפיד במיסוס. פחות יש לו חלק ללמוד תוספות. כן? זה נראה לו פחות. אז זה סימן שאלה מה למעמידה. אבל קודם כל, הוא יודע את זה כי בפנים, עצם זה שאדם יודע את הכללים, זה כבר עוזר לו לדעת. מה אתה אומר, אתה? אני חשבתי שאתה רוצה אישור. כן, אמונה יותר במידה מבעלה עולמי, ולא רק אמונה של שקל, אפילו אמונת אמת, שהיא פועלת על נפש החילים והציבור יותר במידה שהיא צריכה לפעול כדי למזג את עובדה עם יתר כוחות הרוחניים והמסים, הרי מטשטשת את העולם. לסיבה זו, נמצאים תמיד בעולם גורמים רבים להתמעטות האמונה. כן, יש לפעמים ידיעות ארכיאולוגיות שמערערות קצת את האמונה, כל מיני ספקות, בלבולים, כל מיני דברים שגורמים ספקות. למה הספקות נמצאים? בגלל שאם לא היו ספקות, אם לא היו דברים מנגדים, לא היו קשיים, אם לא היה צדיק ורע לו, אם לא היו דברים מבלבלים, אז אנחנו מיד היינו שייכים לאמונה הכי גדולה. מה שקצת מקרר אותנו, מה שקצת מעיט, איך אומרים? קצת מעכב, מרסן אותנו בלהתפרץ למעלה, זה כל מיני מאמורות שאנחנו רוצים לבוא בדרך. וחלק מזה הכפיר, את הכבריו הגיע לדור אחרון, שזה הדור שלנו. וקודם כל, כאן הרב אומר, קודם כל, בלי קשר לדור שלנו. לסיבנו, נמצאים תמיד בעולם גורמים רבים להתמעטות האמונה, למרות מה שנטיית האמונה כל כך חזקה היא. כדי להעמיד את המצב, למה נמצאים תמיד גורמים רבים להתמעטות האמונה? כדי להעמיד את המצב על מכונו. כלומר, שזה יהיה במידה, מבוסס, ואז העולם יקבל מהאמונה את הטוב שבקשיור הנכון. ולאו דווקא באמונה נוהג זה העניין, אלא גם בחוכמה ומוסר, ובכל כישרון שאנו רואים. כשם שיש לכל הופעה טובה מסייעים, כן יש לה, או מסייעה, יש לה את המסייעים שלה, כן יש לה מפריעים מיוחדים לה. לפי המבט הפרטי נראה הדבר שמסייעים הם מיישבי עולם, והמפריעים מבלבים. אבל על פי המבט הכלולי, נראה לנו שאלו ואלו בונים את העולם, אלו בחיובם ואלו בשלילתם. אם אתם רוצים על זה, יש עניין נפלל, עטיו של נחש, עכשיו מסביר את כל הנחש על פי הדבר הזה, כל הרע המצא בעולם כדי להגביל את המידה של הטוב, זה פסקה שקשורה לפה, זה אין היה שבת פרק חמישים עמוד 41, אולי נראה לי 41, מאוד קשור לדבר הזה. ארבעה מתו בעטיו של נחש, ככה מסביר את זה, אולי זה 43, אבל אני חושב זה 41, אולי 40, לא זוכר. דור אחרון בכל עכשיו מגיעים לדור אחרון. דור אחרון בכל תקופה. לא רק הדור שלנו, דור אחרון, שלנו דור אחרון בכלל, אבל יש כל מיני תקופות של דור אחרון. דור אחרון בכל תקופה. בא, למשל דור השופטים. דור אחרון בכל תקופה בא על פי רוב בכוח שולל. והכוח המרכזי שלו זה כוח שולל, כמו אצלנו כוח הכפירה, שהוא שולל את האמונה הקטנה. למה? שאין תקופה נגמרת אלא אם כן שימש לה הכוח הרוחני היותר עדין בתור כוח משפיע. כלומר, זה דור אחרון. אז דור אחרון זה דור שמשהו בא בו לידי גמר. זאת אומרת, זה דור שמוכשר כבר להביא בדור שלו, בדור הבא, להכין להופעה מאוד מאוד גדולה של ברור חדש. אם זה הופעה גדולה, על ידי השפעתו ודאי פריז את מידתו. ורוב טובה הביא שאין העולם יכול לקבלה ונהפך לרועץ לו. על כן באה המידה של דור אחרון, דור החותם תקופה ומתחיל תקופה שהוא שולל. כמו בדורות שלנו, שתכף אנחנו נלמד באיגרת, לא עכשיו, אבל פעם הבאה, נשלים את הדבר הזה, שהברור, היכולת להיפגש עם פנימיות התורה, עם העומק בתורה, מאוד השתכלל, דרך כל הדורות הקודמים, חסידות, התנגדות, כבר מתקופת האריזל, התחלת שיבת עם ישראל לארצו, מתחילים להתברר פנימיות התורה, בדור אחרון מגיע היכולת, התביעה להיפגש עם שורשם דברים, פנימיותו של דברים, באופן מאוד מאוד תקיף. התביעה לפגוש דברים כלליים, באופן מאוד תקיף. אבל, זה מופיע למעלה מהמידה, החיים והתפיסה שלנו, לימוד התורה שלנו, הם לא הסתגלו עדיין לעומק הזה. לכן מופיע בהתחלה כוח שולל, ותכף בהתגלות שלילותו, ותעשה התפקידה למחוק את השאה, מתגלה הרפיון והאפסיות שיש בשלילה, והיא בעצמה מבצרת לה. שלילה יש לה תפקיד, מה התפקיד של הכפירה? קצת למתן, קצת לאבות, קצת לאחות את האור, היא בעצמה השנייה מבצרת לה את מקומה שלא תתפשט הרבה, וההתפשטות היתרה שגרמה בהופעתה הראשונה חוזר ובא לידי תיקון על ידי המיזוג הכללי. בעולמנו הננו רואים התנועה הכפרנית וחוצפת הזמן, זוכרים, היינו שתי סוגיות, חוצפה בעקבות אדם שירה, זה הסוגיה הקודמת, והסוגיה של הכפירה, זה הסוגיה הזאת. נכון? סוגיית חוצפה בעקבות אדם שירה, זה סוגיה שהייתה ולמתת, מ' א', מ' ב', מ' ג' זה מעבר, ומ' ד', מ' מ' ו' מ' ז', כפירה. כפירת הזמן וחוצפת הזמן, ביסודותיו המדמות למדריות על פי ביקורת המראה ומזה, התגליות החדשות והחתן לטובת האמונה מעבר מזה, ייתנו את המשקל האלוהי לרוח אמונה ומזוגו. נחזור על זה פעם הבאה ברשותכם.